בעצם פתחנו באיזושהי הקדמה שעוסקת בכלל נבואות אחרית הימים שבדברי תורה ונביאים. והדגשנו את הדברים שאומר הרמב״ם בסוף הלכות מלכים. תכלית הדברים לא נדע איך יהיו עד שיהיו. אבל הרמב״ם מדגיש שהדברים האלה אמורים בעיקרם כלפי הפרטים. וכך לשונו, כל אלו הדברים וכיוצא בהם לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו. שהדברים סתומים הם אצל הנביאים. גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו, אלא לפי הכרה הפסוקים. ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו. ועל כל פנים אין סידור הוויית דברים אלו, ולא דקדוקיהם עיקר בדת, ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות, ולא יעריך במדרשות האמורים בעניינים אלו, וכיוצא בהם, ולא יסימם עיקר, שאין מביאים לא לידי יראה ולא לידי אהבה, וכן לא יחשב הקיצים. אמרו חכמים, טיפח רוחם של מחשבי הקיצים, אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר כמו שבארם. אז במבט ראשון נראה שהרמב״ם שופך עלינו קיטון של מים צוננים, ואומר לנו, חברים יקרים, אל תתעסקו בענייני הגאולה וכל המהלכים הללו הגדולים שהם סתומים, יש מחלוקת בין חכמים, ואין דקדוקיהם עיקר בדת. אבל אנחנו דקדקנו בדברי הרמב״ם, שהרמב״ם מדגיש ואומר שאין סידור הוויית הדברים אלו ולא דקדוקיהם עיקר בדת. לאמור, אתה אינך יכול ללכת ולדעת את הדברים עד פרטי הפרטים, ולנסות לראות מה שמתחולל בעולם, ולומר, הנה פרט כזה, הנה זה מה שכתוב בנבואה הזאת. ועכשיו יהיה דבר כזה. הסצנריו, התסריט, כאילו על כל פרטיו ודקדוקיו, יש בו הרבה דברים שהם סתומים מעמנו. אבל העיקרים, הכללים, העקרונות המנחים, הם בוודאי דבר שהוא מקובל, ועיקריו אמורים בכל דברי הנביאים ובכל דברי התורה. לדוגמה, גם דברים שהרמב״ם עצמו מעיד עליהם, כמו המהלך הגדול של שיבת ציון, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם ייקחך, והביאך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, והיטיבך וירבך מאבותיך. ובכן, ברור שהרעיון של שיבת ציון וקיבוץ גלויות, שעליו אנחנו מתפללים, תקע בשופר גדול לחירותנו, וסנס לקבץ גלויותינו. ואנחנו אומרים, עשה עמנו אות לטובה, קפץ נפוצותינו מארבע כנפות הארץ. זה פשוט שזהו חלק מהדברים שבהם אנחנו מאמינים בעקרונות של גאולה. העובדה שארץ ישראל שהייתה חרבה ושוממה תשוב ותפרח, כפי שאומר רבי אבא במסרת סנהדרין, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, ואתם הרי ישראל אנפכם תיתנו ופריכם תישאו לעם ישראל כי קרבו לבוא. זה ברור שזה חלק אינטגרלי ממהלך הגאולה, ומי שאיננו מאמין שארץ ישראל תפרח, הרי הוא פוגם באמונתו בגאולה. ההכרה בכך שעתיד לבוא גואל לישראל, שיש לנו אמונה שיבוא משיח צדקנו, כפי שהדברים גם ברורים מתוך נבואת זכריה, מתוך נבואת ישעיהו עוד בימי בית ראשון, ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה, ונחה עליו רוח השם. זה ברור שזה יסוד מיסודות הגאולה, ועל זה אנחנו אומרים ב-13 עיקרים של הרמב״ם עצמו, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. ההכרה שיבוא תיקון עולם במלכות שדי, ושהעולם יוסר ממנו הרוע, וישוב העולם להכיר ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, בוודאי שזה חלק מעיקרי הגולה. האם נאמר שכל הדברים האלה אינם עיקר בדעת? האם נאמר שכל הדברים האלה הם דברים תפלים שלא צריך להאריך בהם? ועוד איך צריך לברר אותם, אם אנחנו מצווים להאמין בהם? הרמב״ם מתכוון שאין מקום לדקדק בפרטים. והדוגמה שהרמב״ם עצמו נותן, טיפח רוחם של מחשבי קיצים. מי שאומר בשנה פלוינית זה יהיה, בשנה אלמוינית, פרט כזה, פרט אחר, ואחר כך מתחיל עוד להתווכח על כך ולהתעצם בדבר, אומרים לו לאט לך, לא נדע איך יהיו עד שיהיו. אבל כפי שהרמב״ם עצמו מסכם, אלא יאמין, יחכה ויאמין בכלל הדבר כמו שבארנו. והרמב״ם עצמו, כדי שלא נחשוב שאנחנו איננו קולעים לדבריו, אומר שמי שלא מאמין במשיח או אינו מצפה לבואו, לא רק בדברי נביאים הוא כופר, אלא בדברי תורה. זה הכלל שינחה אותנו, חברים יקרים, בשעה שאנחנו באים לעסוק בענייני הגאולה, ואנחנו בחרנו, כפי שצוין, לעסוק בהם מתוך נבואת זכריה, שיש בה חידושים מופלאים, שבוודאי לא נדע אותם לפרטיהם, אבל מכל מקום אני רוצה לעמוד על עיקריהם. אז כדי שלא נמשיך עוד ונאריך בהקדמות, אנחנו נקרא מיד את פרק י"ב. בכל זאת מילה אחת אני מרשה לעצמי לומר על היום המיוחד הזה. יום הזה, חברים יקרים, נושקים בו שני תאריכים, אחד מימים קדומים ואחד מימינו אלה. התאריך מימים קדומים הוא זה שעל פי המסורת הוא יום פטירתה של רחל אמנו עליה השלום, י"א מרחשוון. והתאריך מימים אלה הוא יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה שלנו, יצחק רבין, זיכרונו לברכה. זה לא מקרה שיש צמידות בין התאריכים. בדרך כלל בכל השנים זה יום שנושק ליום, והפעם בגלל ההקדמה מיום שישי, אז הוא קדם יום הזיכרון ליצחק רבין, זה ממש באותו יום. כך אגב גם היה בליל הרצח עצמו, שהיה במוצאי שבת, שהיה מוצאי י"א. ואני למשל, את הידיעה על הרצח שמעתי בשעה שהייתי בדרכי לקבר רחל, לפקוד את רחל אמנו במוצאי שבת, לפני 11 שנה, במוצאי י"א חשוון. זה לא מקרה, ולא אכנס כאן עכשיו לפרטים. אני מבקש לומר שבאותה שעה ששמעתי בתדהמה גדולה על הרצח של יצחק רבין, עלה בראשי הפסוק שאנחנו אומרים על קבר רחל, כה אמר השם, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו. תשימו לב, פסוק אומר, מענה להינחם על בניה, בלשון רבים, אבל אחר כך, כי איננו. היה צריך להיות כי אינם. למה כי איננו? פשט. מפני שבשביל רחל אמנו, כל בן הוא בן יחיד. כל בן הוא אצלה הבן היחיד. אנחנו נקרא עוד מעט קט בספר זכריה, שכשסופדים על אותה דמות נעלמה שלא ברור מי היא, אומר הפסוק, ושפכתי על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים, והביטו אליי את אשר דקרו, וספדו עליו כמספד על היחיד, והמר עליו כהמר על הבכור. מי הוא הדמות המופלאה הזאת, שחכמינו במסכת סוכה מזהים אותה כמשיח בן יוסף שנהרג? זה עוד נצטרך ללמוד, דברים לא פשוטים. אבל מכל מקום, אתם רואים פה את הביטוי המיוחד הזה, וספדו עליו כמספד על היחיד. לא רק על הכלל, לא רק על הציבור, על היחיד. זהו הביטוי המיוחד אצל רחל אמנו. מענה להינחם על בניה כי איננו. ואני זוכר שבאותה שעה חשבתי לעצמי, הנה עכשיו, בשעה הזאת, רחל אמנו בוכה וסופדת לבנה יצחק רבין, שנרצח על ידי בן אחר שלה. זה הדבר הנורא, שבן רוצח בן, ואח רוצח אח, ויהיו הסיבות הפוליטיות אשר יהיו. רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כאיננו. כי בשביל רחל אמנו כל בן הוא בן יחיד. ואם יש בן שמשוטט לו מוכה סמים בגואה, או על נערות האמזונס, אז היא בוכה עליו. ואם יש בנים שמגורשים מביתם ומנחלתם, כמו שחווינו בגוש קטיף, לפני קצת למעלה משנה, אז רחל מבכה על בניה כי איננו. ולצפון השומרון, כמובן. טוב שהזכרת. אז רחל מבכה על בניה כי איננו. וכך חשנו גם אנחנו, בני כפר עציון, שחרב ביתנו בתשח, תשח, במלחמת השחרור, וגלינו מביתנו, וכל אותם שנים, 19 שנה, מאז שחרב גוש עציון ועד ששבנו אליו, התאמצנו בפסוקים הללו, רחל מבכה על בניה כאיננו. וריבונו של עולם מקשיב ושומע את קול בכייה. הקול הכביר הזה, האדיר הזה, שמהדהד בכל העולמות ופותח את כל שערי הרקיע, עליו אומר הכתוב, כה אמר השם, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום השם, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחיתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. במהלך הזה של שיבת ציון, במהלך הזה של קיבוץ הגלויות, של שבו בנים לגבולם, מארץ אויב, ממרחקים, מכל קצוות תבל לארץ ישראל, ולערים שחרבו בתוך ארץ ישראל, וגם שיבה של כל אחד אל עצמו, אל מורשתו, אל ביתו הרוחני, אל תוכן חייו המיוחד, כל המהלך הכביר הזה של השיבה הביתה. יש לרחל אמנו חלק מרכזי בו, ולא בכדי, ירמיהו הנביא דווקא מגייס במרכאות את רחל אמנו, שהיא תהיה זו שתזעק ותפתח שערי רקיע. מכל האבות ומכל האימהות, דווקא היא, כל ברמה נשמע נהי בכי תמורים, רחל מבכה על בניה. הדבר הזה מלמד אותנו, אגב אורחה, על מקומו המרכזי, מקומה המרכזי של רחל אמנו ושל בניה שלה, יוסף ובנימין במהלך הגאולה. אף על פי שמשיח בן דוד מיהודה הוא, בכל זאת במהלך הזה של קיבוץ הגלויות, בקריאה הזאת של שיבת ציון, אנחנו רואים שלבניה של רחל ובראש ובראשונה לבנה בכורה יוסף יש משקל, יש תפקיד, נוהג כצאן יוסף. הקריאה הזאת של שבו בנים לגבולם, יש ליוסף הצדיק, יוסף יסוד עולם, חלק במרכזי במהלכה. עד שהגאון מבילנה אומר שציון בגימטריה יוסף, מהלך שיבת ציון, הוא מתגלגל על ידי יוסף ועל ידי משיח בן יוסף, שיש לו תפקיד מכריע בעניין. ומתוך כך, אחר כך, בשלב השני, הגבוה יותר של משיח בן דוד. אבל שני המשיחים נצרכים זה לזה. מה הפירוש של הדבר? מה המשמעות? מה תפקידו של כל אחד? באמת, בדברים האלה נצטרך לעסוק, אף על פי שנחזור ונדגיש תמיד את דברי הרמב״ם. תכלית הדברים לא נדע איך יהיו עד שיהיו, ואנחנו לא נבוא לחלק בדיוק במסורה ובשנים את התפקידים. אבל זה חלק מהתובנות של מהלך הגאולה ושל עניינו של היום המיוחד הזה, יום פטירתה של רחל אמנו, הקוראת והזועקת לשיבת הבנים לגבולם, ושל כל אותה ציונות, על כל סיבוכיה, על כל תהפוכותיה, על כל בניה, יש חלק בו. ואם הרב קוק, זכר צדיק לברכה, במאמרו הגדול, המספד בירושלים, מרהיב עוז לומר, שהרצל מבשר הציונות, יש בו ניצוץ של משיח בן יוסף, נדגיש ניצוץ, לא הדמות כשלעצמה, אבל כאילו אותה רוח, הדברים אלה יכולים להיאמר כלפי כל אותם אנשים שמילאו תפקיד מרכזי במהלך שיבת ציון של דורנו, ושמסרו נפשם, אם במלחמות ואם במאבקים, אם בעליות ואם בירידות ואם במשברים. וכשאני קורא את הפסוק הזה, של והביטו אליי את אשר דקרו, וספדו עליו כמספד על היחיד, ואמר עליו כאמר על הבכור, ואני שומע בו את קול ברמה נשמע נהי בכי תמורים, רחל מבכה על בניה, אז בכלל זה נמצא גם הבכי והכאב והאבל, כמובן הכל באיזונים הנכונים ובמינון הנכון גם כלפי הרצח של ראש הממשלה שלנו יצחק רבין. אבל כדי להבין, אני אמרתי, אני מקדים פה קצת את המאוחר, בגלל עניינו המיוחד של היום הזה, כדי להבין את הדברים במבט כולל יותר, ולא להיתפס רק לביטוי פלוני אלמוני, אנחנו צריכים ללמוד עד כמה שידינו מגעת את הפרקים האלה, ואני רוצה לפתוח בפרק י"ב שבספר זכריה. אז קחו עמכם את התנ"ך, נקרא קודם כל את הפרק, ואחר כך ננסה לעמוד על כמה דברים מתוכו, כמובן לא עלינו המלאכה לגמור, בוודאי לא עכשיו. מסע דבר אדוני על ישראל, נאום אדוני נוטה שמיים, ויוסד ארץ, ויוצר רוח אדם בקרבו. הנה אנוכי שם את ירושלים סף רעל לכל העמים סביב, וגם על יהודה יהיה במצור על ירושלים. והיה ביום ההוא אשים את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים, כל עומסיה שרות יסריתו, ונאספו עליה כל גויי הארץ. ביום ההוא נאום אדוני, עכה כל סוס בתימהון, ורוכבו בשיגעון, ועל בית יהודה אפקח את עיני, וכל סוס העמים עכה בעיוורון. ואמרו אלופי יהודה בליבם, אמצה לי יושבי ירושלים, באדוני צבאות אלוהיהם. ביום ההוא, אשים את אלופי יהודה ככיור אש, בעצים, וכלפיד אש באמיר, ואכלו על ימין ועל שמאל את כל העמים סביב, וישבה ירושלים עוד תחתיה בירושלים. והושיע אדוני את אוהלי יהודה בראשונה, למען לא תגדל תפארת בית דוד ותפארת יושב ירושלים על יהודה. ביום ההוא יגן אדוני בעד יושב ירושלים, והיה נכשל בהם ביום ההוא כדוד, ובית דוד כאלוהים, כמלאך אדוני לפניהם. והיה ביום ההוא, אבקש להשמיד את כל הגויים הבאים על ירושלים, ושפכתי על בית דוד, ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים, והביטו אלי את אשר דקרו, וספדו עליו כמספד על היחיד, והמר עליו כהמר על הבכור. ביום ההוא יגדל המספד בירושלים, כמספד הדדרימון בבקעת מגידון. וספדה הארץ משפחות משפחות לבד. משפחת בית דוד לבד, ונשיהם לבד. משפחת בן נתן לבד, ונשיהם לבד. משפחת בית לוי לבד, ונשיהם לבד. משפחת השמעי לבד, ונשיהם לבד. כל המשפחות הנשארות, משפחות, משפחות לבד, ונשיהם לבד. דברים סתומים. מתוכם, נבקש קודם כל להתחיל בנקודה שבה פותח הפרק, והיא נקודת יסוד, שלא רק נמצאת כאן בספר זכריה, אלא עולה מתוך נבואות רבות, ובעיקר בספר יחזקאל ובספר יואל. מסע, קורא את הפסוק הראשון, שהוא פסוק פתיחה, מסע דבר אדוני על ישראל נאום אדוני, נוטה שמיים ויוסד ארץ, ויוצר רוח אדם בקרבו. זה כמובן פתיחה, שמתארת את ריבון העולמים, שהוא מצד אחד נוטה שמיים ויוסד ארץ, להשם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והוא בידו לשנות את כל המציאות ולחולל את כל מה שמתרחש במציאות, אבל החתימה ויוצר רוח אדם בקרבו ללמדך שריבון העולמים מחולל את כל המהלכים ההיסטוריים דרך רוח האדם, יוצר רוח אדם בקרבו. כשאתה רואה למשל בתיאורים של יחזקאל על גוג ומגוג, גוג ומגוג בעצם המשמעות היא גוג, האיש גוג, המלך גוג, אשר בארץ המגוג. גוג ומגוג, אל תטעו, זה לא גוג שנלחם במגוג, אלא כפי שאומר הפסוק בספר יחזקאל, גוג שבא מארץ מגוג. אז הפסוקים שם, בספר יחזקאל, כשהם באים לתאר את מהלכו של גוג, אומר הכתוב, רגע, מה? לא, מגוג זה ארץ שנמצאת באזור תוגרמה, דווקא באזור, איפה בדיוק נמצא מגוג, אנחנו קוראים דווקא בספר בראשית, בכל אופן זה ככל נראה, הוא מבני יפת דווקא, דהיינו מאזור, אני יודע, אזור שומרים, אזור טורקיה, אזור, אזור הזה. אבל לא, אני קורא פה את הפסוקים, הנה. אומר הפסוק כך, בתחילת פרק למד ח', ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם, שים פניך אל גוג, ארץ המגוג, נשיא ראש משך ותובל והנבא עליו. ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, הנני אליך גוג, נשיא ראש משך ותובל, ושובבתיך, ונתתיך חים בלחייך, והוצאתי אותך ואת כל חיליך סוסים ופרשים ולובשי מכלול כולם, קהל רב, צינה ומגן, תופסי חרבות כולם. הווה אומר, אני אמשוך אותך, ונתתי כאילו חכים בלחייך, כמו רסן, ואני אמשוך אותך כמו שמושכים סוס, כדי ללכת להילחם על אדמת ישראל. חמת עולם על ישראל וירושלים. ואם אתם סבורים שהפסוק הזה אומר כאילו שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה בכוח ובכפייה פיזית, הם באים הפסוקים מאוחר יותר. אני קורא פסוק י', כה אמר אדוני אלוהים, והיה ביום ההוא יעלו על דברים על לבביך, וחשבת מחשבת רעה, ואמרת אלה אל ארץ פרזות, אבו השוקטים, יושבי לבטח כולם, יושבים בין חומה ובריח ודלתיים אליהם, לשלול שלל ולבוז בז, להשיב ידך על חורבות נושבות, ואל עם מאוסף מגויים, עושה מקנה וקניין, יושבי על טבור הארץ. זאת אומרת, מחשבת בליעה על תעלה על לבך, מחשבה רעה, ואתה אומר, הנה העם הזה, הלא הוא עם ישראל, שמאוסף מגויים, הווה אומר שאנחנו מדברים כבר בתקופה שאחרי השלבים הראשונים של קיבוץ גלויות, עם ישראל כבר מתכנס לארץ, אבל הוא חושב שהוא הגיע למנוחה ולנחלה, וכבר שלום לא מסביב, שר שיר לשלום, ועם מאוסף מגויים עושה מקנה וקניין, כל עניינו ככה לעשות ביזנס, ואז, אחרי השלב של קיבוץ גלויות ושיבת ציון, מגיע מהלך של גוג זה, שעולה מחשבה, יעלו דברים על לבבך, וחשבת מחשבת רעה. מי עורר את המחשבה הזאת? ריבון העולמים. כמו שאמר הפסוק קודם, הנני אליך גוג, ושובבתיך, ונתתי חייכים בלחייך, והוצאתי אותך ואת כל חיליך. הפסוקים האלה שבספר יחזקאל, מאירים לפנינו את הפסוק כאן, שפותח את נבואת זכריה, נוטה שמיים ויוסד ארץ, ויוצר רוח אדם בקרבו. ריבון העולמים, איננו חייב, לעשות את כל מהלכיו המופלאים וגם את מהלכי הגאולה רק באיזושהי, באיזשהם מעשים שהם חורגים מגדר הטבע, בניסים ונפלאות כמו בקות מצרים או קריאת ים סוף. ההיסטוריה עצמה, המהלכים ההיסטוריים המנווטים על ידי ריבון העולמים, דרך דמויות אנושיות, דרך מנהיגים, דרך מלכים, שעליהם נאמר לב שר, מלכים ושרים ביד השם. דרכם הוא מחולל את המהלכים ההיסטוריים, כשכמובן לא יחסרו גם ניסים ונפלאות במקום שנצרח לכך. לכן ההדגשה היא, נוטה שמיים ויוסד ארץ, ויוצר רוח אדם בקרבו. הוא גם מנווט את המהלכים דרך רוח האדם אשר בקרבו, ודרך כל השרות שהאנושיות, הרב קוק זכר צדיק לברכה, כותב בספרו אורות משפט, שצריך לשים אותו כמוטו. לא אלמנה היא ההיסטוריה, כותב הרב קוק. לא כמו אישה אלמנה שמת בעלה, והיא כעת נבח מתנהלת בלי שיש לה מנהל, ובלי שיש לה מנווט. לא אלמנה היא ההיסטוריה, כותב הרב קוק. בתוכה חי גואלה, בועלה השם צבאות שמו, קדוש ישראל. ריבונו של עולם הוא הבעל של ההיסטוריה. הוא המנווט את ההיסטוריה. גם את ההיסטוריה האנושית, שלכאורה אנחנו אומרים, זה הכל עניין של גחמה, של פלוני, אלמוני, זה נבחר, זה נפל, זה הלך כך, זה הלך כך. כמובן, יש בחירה חופשית. אי אפשר לומר שהאנשים כל הזמן רק כפויים על ידי ריבונו של עולם. אבל את המהלכים ההיסטוריים הגדולים, לטב ולמוטב, מחולל, לטוב ולרע, מחולל ריבונו של עולם דרך המלכים והשרים אשר ליבם ביד השם. אגב, כתוב הזה של הרב קוק, הוכח לומר, מי שמבטא אותו בדרך ספרותית מאוד מופלאה, והוא בעיניי גדול הסופרים בעולם. סופרים, אני מתכוון, של ספרות, הלא הוא לייב טולסטוי. פה יושב ציבור צעיר, אני לא יודע מה הוא קרא, אבל למשל הספר שלו, מלחמה ושלום, ובעיקר החלק האחרון של הספר הוא מסע היסטוריוזופית מופלאה, שבו הוא מתאר את כל המהלכים של מלחמת נפוליון ברוסיה, ומפלתו, כמהלכים שמנווטים על ידי גדול העצה ורב האליליה, ריבון העולמים, שלב מלכים ושרים בידיו. והוא דן באמת באופן עמוק מאוד בסוגיה איפה פה הבחירה החופשית ואיפה פה המהלך האלוקי ואיך הדברים משתלבים באופן כל כך מופלא זה בזה. וכן נוטה שמיים ויוסד ארץ ויוצר רוח אדם בקרבו. ועכשיו אנחנו מגיעים אל הנקודה. מה שמבטא כאן זכריה, והמקבילה לו כאמור במלחמת גוג ומגוג שביחזקאל, ועוד יותר בפרק האחרון, בשני הפרקים האחרונים שבספר יואל, מלמדים אותנו שהדרך לגאולת ישראל ולהגשמת חזונות אחרית הימים עוברת דרך מלחמה גדולה, שהמוקד שלה יהיה ירושלים. לפני שנגיע אל השעה היקרה והמצופה על ידינו, שנכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. לפני שתגיע העת המאושרה, שילכו עמים רבים ויאמרו לכו ונלכה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכה ונלכה ברוחותיו. לפני שנגיע אל השעה של וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. שלום, שלום בעולם. שלום אמת, לא שלום מזויף, לא שלום של יונה מטפטפת דם, של נפנוף בענף עץ הזית ובדין מוחמד בסייף מצד שני, כי אותו רשע ונבל שברוך השם שכבר נתפטר ממנו יאסר ערפאת בשעה שעמד באום. לא שלום עכשיו שהוא שלום אכזב, אלא שלום שיש בו ממש ביטול כל מכונות ההרס והמלחמה מן העולם, ושבשורתו תבוא מכאן, מנכון יהיה הר בית השם בראש הערים ונישא מגבעות. לפני כן עתידה להיות מלחמה קשה, שבה יתבררו הדברים, ושבה יתבררו כל אותם כוחות הרס והרס שמבקשים להשמיד את עם ישראל ועולים על השם ועל משיחו. ממש כדברי דוד המלך עצמו בפרק ב' בתהילים, למה רגשו גויים ולאומים יגוריק, התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסלו יחד על השם ועל משיחו. ננתקה את מוסרותינו, נשליחה ממנו אבותינו. ואתם רוצים להתפרק מכל אותו עול מוסרי, או מכל אותה קריאה מוסרית שעם ישראל נושא בעולם, מתוך אותה קריאה אמונית שעם ישראל הקורא בשם השם אל עולם. מכל אותם דברים יש יצר של העמים, שהוא גם שורש האנטישמיות. אמרו לכו ונכחידה מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד. אומר הפסוק בתהילים בפרק עין ג', כי נועצו לב יחדיו עליך ברית יכרותו. פרק שאומרים אותו הרבה פעמים את האזכרות, אבל תשימו לב למשמעות הפרק. פלאית של הפרק הזה. הם כביכול הולכים נגד ישראל, אבל המשורר בתהילים חושף, אחרי המלחמה נגד ישראל, אמרו לכו ונכחידה מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד, אומר הנביא, אל תחשבו שזה רק נגד ישראל, שיש פה רק בעיה לאומית. כי לא עצו לב יחדיו עליך, ברית יכרותו. הם רוצים להחית את שם ישראל, והם אחרי רצו להחית את שם ישראל, הם רוצים להחית את שם השם, עליך, ברית יכרותו. וגם כאן, במלחמה הזאת, שקודמת לפי התיאור הזה לשלב של וחיתתו חרבותם לעתים, יש בדיוק את הפסוק ההפוך, שהזכרנו אותו בפעם הקודמת כבר, כשרציתי להראות לכם את הסיבוכים שבמהלך הגאולה, הפסוק בספר יואל, שאומר, כביכול לגויים, שהגויים באים ואומרים זה לזה, קוטו איתיכם לחרבות, ומזמרותיכם לרמחים, החלש יאמר גיבור אני. זאת אומרת, לפני השלב של חיתתו חרבותם לעתים וחניתותם במזמרות, יהיה השלב המהופך, שיקחו את המזמרות ויהפכו אותם לרמחים, ויקחו את העתים ויהפכו אותם לחרבות. מלחמה גדולה ונוראה בעולם, מלחמת עולם. האם אחרי שעברנו שני מלחמות עולם, הראשונה והשנייה, צפויה לנו מלחמת עולם שלישית, שמוקדה יהיה בירושלים? תחליט הדברים, לא נדעים איך יהיו עד שיהיו. אבל מתוך הדברים כאן עולה שאכן כן. לפנינו כאן צפויה מלחמה שהמוקד שלה הוא ירושלים, כן. לא, 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 לא היה שלום. היה מין מצב ביניים שיש קצת מלחמה ויש קצת שלום וזה, אבל יש אחר כך שלב של התעוררות, של תסיסה היו המנועה. כמו שאתה לא יכול להגיד שלפני מלחמת העולם הראשונה היה שלום, או לפני מלחמת העולם השנייה היה שלום. לא היה שלום, אבל יש איזשהו שלב של תסיסה איומה ונוראה, שבא גם את אותם ניצנים של שלום, או גם את אותם ניצנים של עשייה רגילה, של מזמרות ועיתים הופכים לרמחים. כן, המציאות הדיאלקטית הזאת היא בוודאי קיימת גם בהיסטוריה של העולם, אבל אתה לא צריך לומר שיש מצב של שלום בעולם. כל המלחמות פורצות לכאורה מתוך מציאות של שלום. אבל יש דברים תוססים שהם קודמים. פה לא מדובר על שלום מוחלט שמתוכו פורצת מלחמה, אלא מין מצב ביניים כזה, אבל יש שיתורות. המלחמה יש לה תפקיד. היא מבררת. היא מבררת בין השאר גם דברים קשים מאוד. היא מבררת כוחות רעים. היא מוציאה מתחת לפני השטח. כמו שלמשל אדם ניכר בכיסו, בכוסו ובכעסו. אז הכעס לפעמים מוציא דברים, זאת אומרת, יש תוך להוציא. המלחמות הן מבררות, לכן באמת למלחמות יש תפקיד גם במהלך הגאולה בעולם. התפקיד מר, תפקיד קשה, שבגללם הנביאים כל כך חרדים מיום השם. הנה תראו כאן, אבל עכשיו כאן הדגש המיוחד. לא סתם המלחמה כאילו נגד השם ונגד משיחו, נגד השם ונגד ישראל, אלא יש נקודה שאליה הם נושאים את עיניהם, ירושלים. כאן דבר מופלא. ראו חברים יקרים, שוב, אנחנו נזהרים מאוד, כפי שאמרתי, לא לנסות לפענח את דברי הנבואה אחת לאחת, אבל באמת, הלא פלא הוא, נבואת זכריה נאמרת בזמן שירושלים היא מקום יחסית קטן ומצומצם, דל, בפרובינציה של פרס. אחרי חורבן בבל ואחרי גלות ישראל, גם בשעה שכורש נותן רישיון ואישור לעם ישראל לשוב ארצה, הלו כמה באים באותה תקופה בימי שיבת ציון של ימי בית שני? כמה אתם חושבים, חברים יקרים? מה? יפה. 42,000 צה, קוראים צטו, זה הכל. כבערך פחות מאשר העליות הראשונות, של העלייה הראשונה, השנייה והשלישית, ככה מספרים ככל אלה. מה? וירושלים עצמה חרבה, ושעריה ניצתו באש, כפי שמתוארים הדברים בספר נחמיה, שהוא קצת מאוחר יותר לזכריה. וירושלים היא נחשבת לאיזושהי עיר שולית. מאות שנים לאחר נבואתו של זכריה, אתם רואים כיצד הנצרות מזה והאסלאם מזה מאמצים את ירושלים ורואים מלחמת קודש לשחרורה של ירושלים. מה אתם חושבים? הסיפור הזה של מסעות הצלב, איזה מין תופעה, פנומן מדהים בתולדות העולם, שעומדים עמי אירופה כביכול תחת דגל דת לכבוש את ארץ ישראל ואת ירושלים, ופה נאבקים כמו קרב שהיו כאלה שחשבו ודימו אותו לקרב שור הבר ולוויתן של העולם הנוצרי מזה ושל העולם המוסלמי מזה. על מה? על ירושלים שלנו. זה היה אי פעם? בימי הביניים? מה היום? היכן המאבק על הקבר הקדוש, המקומות המקודשים לנוצרים, למרות שיש להם את כס הוותיקן ברומא של הנוצרים כאן בירושלים? ועל מה עולים מוסלמים להר הבית לשאת תפילה מאות אלפים? ומה שלא נאמר, זה מרשים, זה מדהים, התופעה הזאת גם כאן, למרות שיש להם את מכה ומדינה, ואנחנו אומרים כל פעם לאן, תראו, הם נושאים את פניהם, למכה ולמדינה, למכה. קוראים על פניהם בהר הבית ופניהם דרומה, למכה. אבל מה שלא נאמר, אנחנו רואים איזושהי תופעה כבירה של נהייה לירושלים. ירושלים, מוקד האסלאם. תודה רבה. מה לכם ולירושלים? אז אנחנו בוויכוח פוליטי ותרבותי נאמר באמת ואומרים, ירושלים לא כלולה כלל באסלאם כמקום המרכזי מבחינת הקודש, והיא לא נזכרת בקוראן בכלל. זה לא משנה. מה שמשנה הוא שאתה רואה פה תופעה, אתה רואה פה תהליך מתעצב והולך, שהדברים מתמקדים סביב ירושלים. מה לכם ולירושלים? חסרות לכם ארצות? חסרים לכם מקומות? בכללם מקומות קדושים לכם? כאילו איזשהו משהו פנימי שאומר, כאן מוקד הקודש. כאן מציון תצא תורה. אז או שהדברים נאמרים בנהייה של, לקדושתה של ירושלים, או היפוכו של דבר, באיזשהו רצון להשתלט על ירושלים ולהפוך את הר הבית למקום הג'יהאד האסלאמי, שמשם תצא תרבות החרב והסייף. מכל מקום דבר אחד ברוך, שהנבואה הזאת שאנחנו מיד נתבונן בה, היא מבטאת לעומק את הרצון של הגויים לכבוש את ירושלים. כביכול לנעוץ, אם נגיד בלשון חריפה חמורה, לנעוץ, החזיר מבקש לנעוץ את ציפורניו בחומה. אתם מכירים בוודאי את המסורת הזאת, שבשעה שכובשת רומא את ירושלים, בעקבות מלחמת האחים של אריסטובולוס והורקנוס, מבניהם של החשמונאים, אז קורא הורקנוס לפומפיוס, שהיה אז שר הצבא הרומאי, והוא מגיע באמת לירושלים וצר עליה, וכיבושה של ירושלים מתאפשר על פי המסורת שלנו כתוצאה מכך שהוא משלשלים כל פעם כלוב שבו ייתנו תמידים כדי שלא ייפסק קורבן התמיד, ופעם אחת מציע לו איש יווני, במקום לשים תלעים, לשים חזיר. מכניס חזיר לתוך הכלוב, לא הספיק החזיר להגיע למחצית החומה, נעת ציפונה בחומה, ונזדעזעה ארץ ישראל תק על תק פרסה. כך מסורת חכמים, גמרא מפורשת. הגמרא מדברת בלשון קודים. אני לא יודע אם הסיפור הזה כמו שהוא היה. אבל צריך, מה שצריך לדעת שהיה, הוא שהסמל של הליגיון הרומאי שכבש את ירושלים היה חזיר. והמשמעות שחזיר שנועץ ציפורניו בחומה, פשוט הוא כיבושה של ירושלים על ידי רומי האלילית, כמו שאומר הפסוק, יחר סמל החזיר מיער, וזיז שדה ירענה. פסוקים הקשים שבפרק פי בתהילים. למה פרצת גדרי הרוח כל הולדך? יחר סמל החזיר מיער, וזיז שדה ירענה. שם צועות שובנה, הבית משמיים רואה, ופקוד גפן זאת. הנה, אומר הנביא, תשימו לב לביטויים. קראתי עכשיו שמישהו, הוצאו כעת ספר קליגרפיה, שבו גילו, תמיד מקובל לנו 70 שמות לירושלים. אז הוא אומר, לא 70, אלא 300, נדמה לי 79 שמות, גילה לירושלים. כאן יש לנו עוד שמות לירושלים, שאינני יודע אם הם מנויים באלה שמנו 70 שמות לירושלים. תשמעו איזה שמות. הנה אנוכי שם את ירושלים, סף רעל לכל העמים סביב. וגם על יהודה יהיה במצור על ירושלים. מה זה סף רעל? סף רעל. רש"י אומר, סף רעל כלי תרעלה, כמו הדם אשר בסף. אבל הסף, פירושו המילה הפשוטה, סף, מה זה סף? מה? מפתן, מפתן לבית, זה הסף. סף רעל זה כאילו, על פי, יש גם מין אגדות מסתורים כאלה, אז כנראה היה חלק מהווי העמים, שזה מקום שאתה עובר אותו על המפתן, אז שם המפתן הוא משוח ברעל, ומי שעובר על המפתן הוא נתפס ברעל. זה מזכיר לנו דרך אגב את מגילת אסתר, על שומרי הסף שמבקשים להרעיל את המלך אחשוורוש. זאת אומרת, ירושלים כאילו סף רעל, המפתן של רעל שמושך אותה מצד אחד ומרעיל אותה מצד שני. והיה, ביום ההוא אשים את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים, כל עומסיה שרות יסרטו, ונאספו עליה כל גויי הארץ. אז הנה לכם שמות לירושלים, לא סימפטיים, סף רעל, אבן מעמסה. מה פירוש אבן מעמסה? כאילו יבקשו הגויים להרים את המסה של ירושלים, אבל האבן הזאת היא כבדה משכמם, והם יכרעו תחתיה. אבן מעמסה לכל העמים, כל עומסיה שרות יסרטו. ואתם מנסים להרים אותה ולא מצליחים, וכמו שמנסים לפעמים להרים אבן שלא מצליחים, אז מה קורה? האבן מדרדרת וסורטת את כל אלה שמנסים להרים אותה. ירושלים, סף רעל. ירושלים, אבן מעמסה. לכל העמים כמובן, שמנסים לכבוש את ירושלים. לא רק כיבוש פיזי, אלא כאילו להשתלט על סגולתה של ירושלים. תרצו לטמא אותה. אם תרצו לנפץ אותה, אם תרצו כביכול לכבוש אותה ולמצוץ ממנה את מה, את כביכול נקודת קדושתה. זה דבר מדהים, תראו לכם, מי שיודע מה שעכשיו נעשה בהר הבית, איזה מאמצים אדירים משקיעים המוסלמים שם בחפירות, במסגדים, באולמות תת-קרקעיים. יש פה דווקא ערביי ישראל, מה שנקרא, אום אל-פחם, וזה דברים מדהימים, מזעזעים. לכבוש את ירושלים, ונאספו עליה כל גויי הארץ. עכשיו, בגלל שהזמן כבר הסתיים, צר לי שהתחלנו קצת מאוחר, וגם עדיין דברי הרקע, נצטרך להגיע, זה אני בעזרת השם בשיעור הבא, וגם הכנתי דפים שנחלק אותם, רק בשיעור הבא, אצל זכריה תופס הסוס מקום מאוד מרכזי במאבק. תאמרו, סוסים היו עניינם של אותם ימים, מי היום נלחם בחיל פרשים? יש קצת. המשטרה, מה? בשחמט, וגם המשטרה משתמשת בסוסים, לצערנו בהמונה ראינו את הסוס ורוחבו רמה בים. אבל צריך להבין, שוב, כשאתה קורא דברי נביאים, אז דון מינה ואוקי באטרה, תדון מדברי הנביאים, אבל תבין את המשמעויות הפנימיות. הסוס מבטא דברמה. שומע הפסוק פה, ביום ההוא נאום אדוני, עקה כל סוס בתימהון, ורוחבו בשיגעון. ועל בית יהודה אפקח את עיניי, וכל סוס העמים עקה בעיוורון. אז אנחנו רואים שהסוס כאן משמש לא רק בתור איזשהו כלי תחבורה, או כלי מלחמה, כמו, אני יודע מה, זחלם, או, 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 או טנק, אלא כן. והיה רוכב. זה נכון, זה נכון, וזה יפה, העניין הזה של סוס מעל סוס, אבל יש פה דבר מה נוסף, למה דווקא סוס? אפשר להגיד שכל אחד רוכב על השני. הסוס הוא במקרה הזה לא רק מי שרוכבים עליו. הסוס הוא זה שמשתולל. הסוס הוא כסוס הודו במלחמה. עליו אומר הפסוק בספר תהילים בפרק למד ב', אל תהיו כסוס כפרד אין להבין, במתג ורסן את יו לבלום בלקוב אליך. הסוס הוא ביטוי לעוצמה של השערה, של הטירוף, שבעצם זה שרוכב עליה נדמה שהוא שולט עליו, אבל בעצם הסוס שולט על הרוכב שלו, שהוא משתולל והרוכב לא מסוגל לעצור אותו. לכן אומר הפסוק, סוס ורוכבו רמה בים. לא רוכב סוסו, אלא הסוס מושך את הרוכב בעקבותיו. מי שמכיר באמת סוסים שמשתוללים, שהרוכב עומד חסר אונים עליהם. מה שאתה אומר, זה נכון במבנה הזה, כסדר הטבע, אבל בתוכו יש לסוס פה, ולכן הפסוק מדגיש, עקה כל סוס בתימהון ורוכבו בשיגעון, וכל סוס העמים עקה בעיוורון. מה פשר הדברים? מה המסרים שהם מקפלים מתוכם? זה בעזרת השם בשיעור הבא. מי שרוצה, קיבלתי לזה עתה את הדפים שלנו של מעט מן האור, מן התנור, נכון? ממש, אז מי שרוצה, יוכל ככה תהיה.